שלום, ערב טוב. אנחנו אוחזים בסוגיה בבבלי, בלמדה, בברכות. כשראינו פעם קודמת, בבבלי מעמיד היחס בין הספרה לבין התוספתא, אז קבענו ללמוד את המשך הסוגיה כאן. תנו הבנה. סור על האדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, מעל. מה הייתה קנטי? ילך אצל חכם. שאלת הגמרא, ילך אצל חכם, מה יעביד לי? הם כידוע, החכמים שלנו הם לא כמו כמרים. הם לא אנשים שאמורים לבוא ולהתוודות בפניהם. תפקיד החכמים הוא ללמד, תפקיד החכמים הוא להדריך, תפקיד החכמים הוא לא להיות כומר וידועים. ולכן שאלת הגמרא, מה יעביד לי? העביד לי איסורה. אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה. וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. כן, שני דברים על הדבר הזה. בעצם מה שהגמרא כאן אומרת הוא שהלכות ברכות דרושות מאדם ללמוד אותם מראש. ילך אצל חכם מעיקר. בעצם הייתי אומר שמה שאנחנו עושים בשיעור הזה, אני לא אגיד שאני חכם, אבל אנחנו מיישמים לפחות את רוח ההיצע של הסוגיה, שהלכות ברכות בעצם קוראות לאדם להתבונן, קוראות לאדם להסתכל, ואת המבט הזה צריך לרכוש לפני חיים כדי ליישם אותו. וכן ילך אצל חכם מעיקרה.
בשונה מהלכות אחרות שצריך לומר אותם לפני כדי לעשותם?
שאלה טובה, לכאורה בכל תחום של הלכה. אז למה דווקא פה מכל תחום אחר אמרו לי ילך אצל חכם? אז אני ניסיתי לרמוז כי זה תחום תודעתי מובהק. ולכן הצורך ללכת לחכם הוא לא רק בהכרח כדי שהאדם ידע את פרטי הדין, כי בזה לכאורה זה לא שונה מכל תחום אחר, אלא התחום התודעתי דורש איזושהי התבוננות מתרימה. אבל אז זה לאו דווקא חכם, כלומר, יכול להיות שפשוט יש פה הרבה חילוקי דינים, זה אני יכול לומר. כלומר, לכאורה יש פה תחום שהיה יכול להיגמר בכלל אחד. לפני שאדם אוכל שיברך שהכל נהיה בדברו, והסכום היה נגמר. כי הייתי אומר, כל השיעורים שלנו יוצאים מתוך זה.
מעילה זה פותר.
נכון, בדיוק. כלומר, לכאורה, לפתור את המילה, אתה צודק, ורבן יונה פה על אתר אומר את זה. יש פה רבן יונה מפורסם. נראה אותו בפנים. וואו, שאני אמצא את זה בתוך כל הבלגן פה. רק שנייה, בסדר? אני זוכר שיש רבנו יונה שאומר את מה שאתה אומר, כן? כן, דיבור מתחיל, מה התקנתי? זה עמוד חפי בריף. חפי עמוד א' בריף. מה התקנתי? ילך אצל חכם בקי מעיקרה. כלומר, מי שאינו יודע ברכות באיזה עניין, יוכל לאכול. באיזה עניין יוכל לאכול? שאם יוכל, יתחייב קורבן מילה בכל פעם ופעם. ומאדרינן שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר. והוא הדין שאפילו אם לא שאם לא ידע, אלא ברכת שהכל, אבי זה אתה, כן? ברוך הקודש, אמרת את זה. יצא בידי מילה, לתנן ועל כולם יאמר שהכל יצא. אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה, הוא יהיה לכל דבר ודבר. אז הוא בדיוק אומר מה שאתה אמרת, באמת יש פה פרדוקס אדיר. כי אם כדי לפתור את המילה די לומר שהכל, באמת לא צריך ללכת לחכם. כלומר, בגמרא כאילו נראה למה צריך ללכת לחכם? כי איסור מילה הוא איסור חמור. אני אומר את זה בצורה הבאה, אני אולי נפתח את זה, נראה לפי הזמן היום. יש דיון יפה מאוד באחרונים, מה היחס בין המילה לבין הברכה. אנחנו מיד נראה את זה, בסדר, נפתח את זה ברש"י. אבל לכאורה המילה יש לו צליל, זה מאוד חמור, כן? אבל אומר רבי יונה, יש פתרון פשוט למילה, תגיד שהכל. אז בעצם יש לנו, הייתי אומר, כיסוי ביטוחי מובהק בכל עניין הזה. בעצם הייתי אומר כך, עכשיו זה מאוד מתחבר, משתלב עם הקו של הרך, שאני לפחות איבדתי הזדהות עמוקה איתו בפעם קודמת, והוא שהמילה או הבבלי לוקח את התוספתא בשביל ברכת שהכל, אבל שאר הברכות הן ברכות שנלמדות עדיין מקודש הילולים, או בלשון אחרת יש פער מושגי מאוד עמוק, גם תודעתי וגם חווייתי קיומי, בין מי שמברך ברכת הפירות ובין מי שמברך שהכל נהיה בדברו. עכשיו כאן אנחנו נמצאים בחטיבה שלכאורה חטיבה של שהכל, אבל דווקא הצורך ללכת לחכם, וזה הפרדוקס, די נסתבר שהוא לא בגלל השהכל, אלא דווקא בגלל ברכת הפירות, זה דווקא בגלל האחרים. אז כאילו משתמשים ברטוריקה ומעילה כדי להגיד כדאי לך ללמוד ללמוד, כי זה נורא חמור. מצד שני, האמת היא שיש איזה פתרון פשוט, והאמת היא שכל הסיפור הזה הוא הסיפור של הפרק הזה. כלומר, העובדה שבעצם היה לכאורה די במשהו פשוט, באמת היה לכאורה די בשהכל והיינו גומרים הכל, והכל ההתעסקות בפרטי הדין על מתי לברך מהו, עצם כל המערך המושגי הזה שיש כזה עולם רחב של ברכות, הוא באיזשהו מקום גם מבלבל. אני יכול לספר שכשהיו עושים באירופה מבחנים לחתנים וקלות, אז את הקלה היו בוחנים בפקט של צמר, ואת החתן למה היו בוחנים? בסלסילה של פירות. היו שמים כיבוד על השולחן, מה רוצים לראות? אם הוא יודע דיני קדימות וברכות. זה כן יש הדבר מורכב. אני יכול אבל לומר שבגדול המורכבות של התחום היא לא קשורה במעילה, המורכבות של התחום קשורה בכך שהעולם הזה של הברכות הוא באיזשהו מקום מפלח את הטבע ואת הגישה האנושית אליו, וכאן גם החשיבות לבטא את זה בצורה הנכונה. כן, אני אומר את זה בגדול, בסדר, אני לא אעריך בזה. בגדול, התחום של ברכת הפירות הוא הייתי בעצם נאמר את זה בשתי צורות. קודם כל, אם ניקח את כל הברכות בפרק הזה, אפשר לראות שיש בהם מדרג של סוגי אכילה שונים, שהברכות השונות מבטאים אותם. בעצם העולם המגוון של הברכות מבטא בגדול מודעות לסוגי אכילה שונים, לצורות שונות שבהם האדם צורך את הטבע. נתחיל מהכי נמוך, מים, שותה מים לצמוע, ההלכה האחרונה בפרק. אז חכמים אומרים שהכל נהיה בדברו, הביטרפון אומר בורא נפשות וחסרונן, זו הברכה שלו, שזה בורא נפשות וחסרונן. זה סוג של ברכה שכל טבעה הוא סך הכל שאני נפש. עכשיו, אם דיברנו על זה שכל הברכות פה חוזרות לבראשית א', בבראשית א', מי שמתואר כנפש זה בעלי החיים, לא האדם. בבראשית ב', האדם מתואר כנפש. אבל אני נפש, יש לו חסרונות. דהיינו, הנפש שלי, שהיא נפש ביולוגית, אם היא לא תקבל כל מיני דברים, היא תמות. אז המים לפחות ממלאים את הצורך של הנפש, זה הכל. אבל בלי טעם, בלי ריח, הוא בלי קלוריות, הוא לא מהנה. היום חושבים אחרת על מים. אבל בתקופת חז"ל, במקרא זה לא ככה, אבל בתקופת חז"ל יש עדויות ברורות שבלי אדם לא שתו מים. זה נחשב משקה בהמות. אבל זה רמה אחת. כשהולכים לרמה של הפירות, אז פה זה לוקח אותנו, כבר דיברנו על זה, הפירות לוקחים אותנו לבראשית א', ותרשו לי להוסיף גם ב', שם הפירות בבראשית ב' וגם תחילת ג' מתוארים כאכילה שלא רק נועדה לספק צורך קלורי, זה לא אינפוזיה, אלא זה גם נועד להנות, עבר על העיניים, נחמד למראה, זה אכילה עסיסית שמהנה מאוד. כשהולכים למוציא לחם מן הארץ, אז פה מגיעים לאכילה שמטרתה להשביע. כלומר, הברכות השונות בעצם מבטאות באיזשהו מקום חוויות אנושיות שונות, שזה דרכי אכילה שונות. שאפשר את אותו דבר גם להגיד בצורה אחרת, שהברכות האלה גם כוללות הגיוון, כוללות בתוכם התייחסות גם לעמידות שונות של האדם מול הטבע. דהיינו, באופן מובהק, ברכת הפירות זה האכילה מהעולם הגולמי שפחות דורש מעורבות אנושית. תלכו לסופר, המקום היחיד שדברים נראים כמו שהם בטבע זה הסטנד של הפירות והירקות. ובסוגיות ברור שאם בני אדם הולכים עם הפירות והירקות ומתחילים לעשות להם כל מיני תהליכי עיבוד, זה יכול לשבש את ברכת הפירות. כן, סוגיה של טרימה, כלומר אם מוחים משהו, אם מרסקים, כל סוגיית שלקות היא מניחה שיכול להיות שאם אדם מבשל ירקות, אז מה הוא עושה להם? גורם לכך שהם כבר לא יהיו פירות, כי התחום של הפירות באיזשהו מקום מסמל, קודם אמרתי את ההנאה והחושניות, אבל הוא גם מסמל את האכילה הישירות מידו של מקום. הולכים לתחום של המוציא לחם מן הארץ, שבמידה מסוימת הוא התחום גם של בורא מיני מזונות, שאולם לא מופיע במשנה. התחומים האלה דווקא מסמלים תחומים שבהם בהגדרה בני אדם מעורבים. כלומר, אם מישהו כוסס את החיטה, מישהו אוכל דגנים שהם חיים, וחתם בורא פרי האדמה, כך מפורש בגמרא בדף למדבב. כל התחום של בורא מיני מזונות והמוציא לחם מן הארץ, הוא בכלל נכנס כשבני אדם ישנים. זו דינמיקה פשוט הפוכה. בגדול, דגניים לא ניתן לאכול אותם ללא מעורבות אנושית. אז הגיוון של הברכות בעצם מביא לידי ביטוי התבוננות מאוד עמוקה ביחס של האדם אל הטבע. אני יכול להגיד שפעם השתהיתי, מאוד הפליא אותי הדמיון הברור בין העולם של הברכות של הפרק לבין פירמידת המזון, אלא ששינו את הפירמידה, וזה כבר לא נכון מה שאני אומר, אבל הפירמידה של 1991, והפירמידה הראשונה שהמשרד הבריאות האמריקאי העמיד, אז בחלק התחתון של הפירמידה היו הדגנים, מדרגה מעליו, כלומר כבר מחולק לשניים, היה פירות וירקות שזה ברכת הפירות, ומעליו יותר בשפיץ היה שהכל, היה מוצרי חלב, בשר, זה כבר לא נכון, כן? כי הפרידו בין הדגנים המלאים לבין הדגנים שבו לא מלאים, הזיזו למעלה את הדגנים שלא מלאים, הם עפו לשפיץ, אין להם הרבה ערך. אבל בגדול, יש קשר, עכשיו אני אחבר את הכל ביחד, יש קשר, דרש את זה פעם דרשה נפלאה, סבא שלי, שמעתי את זה בהקלטה, זה מיום העצמאות תשי"ז או י"ח, אני לא זוכר איזה מהם, דרשה שהוא נסע במוריה. כשאני לפעמים מדבר עם אבא שלי כל מיני תורות שאני שומע מהרב, אז הוא אומר לי, כן, כן, הייתי שם, הוא אמר את זה. זה אחד מהם, הוא היה שם. זה קשור לפרשת בשלח, הוא מדבר על זה. הוא מדבר על פרשת בשלח באותה דרשה, אבל בגדול הוא אומר שהסוב האנושי מתגנים הוא דווקא בגלל שבני אדם יותר מעורבים. כלומר, הסיפוק האנושי נקרא לזה. העצמת הקומה האנושית שבאה לידי ביטוי בחוכמה האנושית שיודעת להפיק לחם מדגנים היא בחלק מה שנותן את גורם הסובע. מה שהגריד רצה לומר באותה דרשה הוא גם שלכן זה מקבל את הברכה הכי משמעותית, כלומר את ברכת המזון. ובכלל כל הרעיון הדתי שהיה לו היה שדווקא כשהאדם מעצים את שיעור הקומה שלו אז הוא מדמה יותר לקדוש ברוך הוא, כי הוא מעצים את צלם האלוקים ואז הוא יכול יותר לשבח אותו. יש כל מיני תפיסות דתיות שחושבות הפוך, שאם האדם מעצים את שיעור קומתו אז הוא זה גייבה, אדרבה, צריך כמה שיותר להיות שפל. אצל הגריד זה חוט השני בכל הכתבים שלו, שזה לרצון השם שבני אדם יעמיקו, יעצימו את קומתם, ואדרבה, כשאתה מעצים את הקומה שלך אז אתה יכול יותר להכיר את השם. דיברנו על זה בהקשר של בוכי נפשי, אני רק אזכיר את זה, שבעלי החיים שם יכולים מידו של מקום, אבל הם רק יודעים לבקש. הכפירים שואגים לטרף, לעומת זאת בני אדם, הם מעורבים בהפקת מזונם, אבל הם נקראים להלל, לשיר. זה מדרגה יותר גבוהה, כמו דווקא כשאתה יותר בן אדם, אתה יכול יותר לשבח. אז בגדול, יש ודאי עולם רעיוני שלם, שחבל לאבד אותו, לכן הנטייה לרוץ לשהכל היא בעייתית. מצד שני, אני חוזר לרבן יונה הזה, אם מה שמחייב אותך לרוץ לחכם זה מעילה, אתה יודע מה, תגיד שהכל ואת תלך לאף חכם. פשוט דברך שהכל על הכל וגמרת. ואז אתה חיסלת את הפרק. אולי ההליכה לחכם היא בין היתר, כי באמת זה מורכב. זה מאוד מסובך. אני יכול להגיד כשאני מלמד את הפרק הזה, אז תמיד העיניים נדלקות שמתחילים לדבר על המוצרים של היום.
אז זה לא היה כך מסובך. היום זה יותר מסובך.
זה כן ולא. אני אסביר לך למה. גם כשאתה, מה חלק מהתסבוכת ללמוד את הפרק הזה? למה הוא נחשב פרק קשה? פרק שאני מאוד אוהב, אבל למה הוא פרק מאוד קשה? כי צריך לעשות כמה תהליכים כדי להבין אותו. הרבה מאוד סוגיות פה מביאות פשוט שמות של מאכלים. סוגיית טרימה. מה זה טרימה, אתה יודע? קורה, אתה יודע מה זה קורה? אז דבר ראשון, צריך לפענח חביצה. אתה יודע מה זה חביצה? אני יכול להמשיך עם השמות, אבל חבל, להגיע אותך. לא, כאילו, אז דבר ראשון צריך לפענח את על מה הם מדברים. שלב שני הוא לנסח את העקרונות שמתגלמים מתוך הסוגיה ביחס למה שהסוגיה דיברה בעצמה. שכבר פה יש צומת של מחלוקות ראשונים איך לגבש את העקרונות, מה הם העקרונות. השלב הבא הוא העקרונות שגובשו להתחיל ליישם אותם במציאות ימינו. לכן הוא מאוד מאוד מסובך. כן, אבל בגדול, הספרי פסק, כשהולכים לרשימות, יש לנו מאות מאכלים שאנחנו אוכלים, והשאלה מה כן מה לא היא באמת שאלה מסובכת, ולרוץ לשהכל זה פתרון למילה, אבל זה לא באמת ליישם לעומק את מה שהפרק הזה קורה לנו. אחר כך הגמרא העיר לי גם עוד מישהו על הקשר המעניין בין הגמרא פה, זה היית אתה או מישהו אחר, משה, אני לא זוכר, בין החכם והצורך ללמוד ברכות לבין הסוגיה אצלנו בממהי עמוד ב', שם למדנו על סופר ובור. בשני הפרקים עניין הידיעות התורניות של האדם עולות על הפרק, שניהם. והגמרא ממשיכה, אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה. רבי לוי רמי, כתיב להשם הארץ ומלואה, וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כן? יש לנו כאן סתירה של מי, של מי הארץ. לאקשיה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. כן, שכאן הברכה מתוארת כמי שנותנת לנו זכות, רשות, ליהנות מן העולם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא, הוא כנסת ישראל. שנאמר גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע חברו לאיש משחית, ואין אבי ואלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא אביך קניך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מהי חברו לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חברו לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל אביהם שבשמיים. שפה יש רש"י מעניין שיתחיל אותו היום ונפתח את זה יותר פעם הבאה. רש"י אומר דבר מאוד מפתיע. רש"י אומר, גוזל הקדוש ברוך הוא את ברכתו. וזה תוקף אותו המהרש"א, יש פה קטע שמצוטט הרבה ממנו. הוא אומר, לכאורה לפי כל מהלך הגמרא קודם, לכאורה מה היה ראוי לומר? הוא פשוט גוזל את האוכל. הרי כל מה שהגמרא אומרת קודם הוא שהעולם כולו הוא של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו רשות להשתמש בו אם אנחנו מברכים אותו, אז אם לא ברכנו אותו אז זה כמו מילה ממש, אז גזלנו את האוכל. כן, המערשה אומר את זה פה בלמדהי עמוד ב', אני לא בלמדהי עמוד א', סליחה, אני קורא את זה, קצת את זה רק. כן, אני מבין שזה שם, כן.
ומש פרש רש"י.
כן, הנה, יופי, הנה. ומש פרש רש"י, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא בחוטיו, כן? אינו צריך, אלא גוזל ממש לקדוש ברוך הוא אותו דבר שאוכל, ונהנה ממנו קודם הברכה שלו. כן? ולכאורה השאלה חזקה. מה לכאורה עומד בשורש דברי רש"י? אז פה זה נוגע למה שהרמזתי לו קודם, אני קצת אסביר את הדברים, ופעם הבאה בלי נדר נראה שזה דיון ברמב"ן על התורה, וגם המהר"ל בגור אריה, הפירוש שלו על רש"י על התורה, הוא חולק על דברי הרמב"ן שם, זה נמצא בפרשת חרימות. בלי נדר אנחנו נראה את זה פעם הבאה, אבל בגדול, לכאורה רש"י כאן קשור לשאלה שדנו באחרונים, רב שלמה זלמן אוירבך כתב על זה במנחת שלמה, שהעירו על מחלוקת יסודית שקיימת בין הרמב״ם לבין תוספות, לגבי היחס בין הברכה לבין המעילה. התוספות בדף י"ב אומרים דבר שרבי עקיבא איגר בעל העין החדה תפס אותם עליו. כן, מהו הדבר הזה? יש כאן דיון בגמרא באדם שמתבלבל בלשון של ברכות. אז אומרים התוספות ככה, ופרש רבה על פסשת, דולו הפשיט הבעיה, אני אומר, התחילו להטוי נעמה. אז אילן לכולה, ואפילו פתח בחמרה וסיים בשיחה יצא. כלומר, הריף מפעיל על העולם של ברכות הנהנין, והוא מפעיל את הכלל של ספק ברכות לכולה. ורי היה אומר לחומרה, זה צריך לברך פעם אחרת. שואל רב עקיבא איגר פה למטה בכוכבית, הוא אומר, ולא שייך הכה לומר ספק ברכות לכולה. למה לא להפעיל את הכלל הזה? זה כבר כתב המהרש"א בפסחים קוף ב' עמוד א', זה לא שייך אלה בברכת המצוות דה הברכות אינן מעכבות, אבל בברכות הנהנין אסור לאכול בלא ברכה, עיין שם ולא אבי כאן חשש ברכה לבטלה, אם לא יברך יהיה אסור לו לשתות. אחרי זה ראיתי באבן העוזר שכן כתב מספרד בנפשי ולא הביא דברי מהרש"א. כמה שבקי בעגר מתאר פה, שלפי ארי בתוספות, ספק של ברכות הנהנים זה ספק איסורה, זה לא ספק ברכות. כי מה התפיסה שיש לו? שקודם כל, באמת כמו שאמר עכשיו גם טען אצלנו, קודם כל העולם אסור. כשאתה רוצה ליהנות מן העולם, אז אתה צריך לברך. אז יש אדם שיש לו ספק ברכות הנהנים, בעצם באיזה מצב הוא נמצא? יש לו ספק איסור לפניו, שהוא שואל את עצמו, האם הוא להכיר או לא? ספק איסורה, אני יכול לומר ספק איסורה. בחומרה. לכן היות ואני צריך להחמיר שהעולם אסור עליי, לכן אני חייב לברך. אם אני מברך, זה כבר לא ספק ברכה לבטלה, כי ההכרעה שהעולם הוא ספק איסורה לגביי, מה הוא מחייב אותי? לברך בתורת ודאי. כלומר, אחרי ההכרעה בהלכות ספקות של איסורים, שספק איסורה לחומרה, אני חייב לברך. לעומת זאת, מה באמת סברת הריף? מה כנראה סבר הריף? אז שלמה זלמן מציע דבר מאוד פשוט ויפה. שלמה זלמן אומר שהיחס בין הברכה והאיסור הוא הפוך. זה לא שיש איסור ליהנות מן העולם ולכן צריך לברך, אלא יש חובה לברך, והיות ויש חובה לברך לכן יש איסור ליהנות מן העולם כל עוד שאתה לא מברך. ולכן נכון לומר ההפך, נכון לומר שספק ברכות הוא הספק הראשון שאני מתחיל בו, ואם בו אני מכריע שספק ברכות לכולה, אז אני לא עובר על איסור אם אני נהנה מן העולם בלי לברך. כן, כשהשאלה הזאת, שיש לך צירוף של תחום האיסור והמצווה, איזה כלל אתה מפעיל, הוא באמת מסתבר שהוא כולו עומד על השאלה של מי הספק הראשוני ומי הספק המשני. כן, יש בשם שקוע מאוד מפורסם, כל כך מפורסם שאפילו אבא שלי תצא אותו בשיעור שלו, כשלמדנו בבא קמא, אני חושב שזו הפעם היחידה בכל השנים שלומד ממנו שהוא ציטט אותו. זה סביב שאלה של הרשב"א. הרשב"א שואל את השאלה, הרשב"א שואל למה אני אומר בספק נזיקין המוציא מחבר עליו הראיה, נגיד לאדם אתה ספק גזלן, תחזיר את הממון, מה אתה רוצה להסתבך עם ספק גזל? אז אומר הרשב"א, הרשב"א לא מתרץ, או בשביל משקוב תרץ, תראות פשוט ברוח מה שנאמר פה. הוא אמר שאני מתחיל מהספק הממון, ואני אומר המוציא מחבר עליו הראיה, ולכן הוא לא עובר על ספק גזל, לכן הוא לא צריך לחשוש לספק גזל. כלומר, לא מדובר פה על ויכוח ששני הצדדים יודעים את האמת, כן? הוא מדובר על מקרה שהבהמה הזיקה ואף אחד לא יודע מה קרה, כן? מקרה שבלשון הגמרא בסוף פרק שלישי בבא קמא נקרא שמה ושמה. כן, שבשמה ושמה מה קורה? פרה, איזה שור עדף אחרי פרה מעוברת, ואף אחד לא יודע האם העובר שנמצא מת הוא מהנגיחה או לפני כן. אז מה זה שמה ושמה? כל צד מנסה, הוא לא יודע הרי מה קרה. אז מה הוא מנסה לטעון? שאולי קרה מה שהכי טוב לו, נכון? אז זה בא שאלת הרש, ספק גזל. התשובה היא שהיות ואנחנו נכריע קודם כל בלכות נזק, שזה ספק, אנחנו רוצים לכל הרעיה, אז לכן זה לא גזל. אין אותו מבנה גם כאן. כלומר, השאלה היא ממה להתחיל? להתחיל מהאיסור או להתחיל מהברכה? כן.
אני אומר שזה גזל. זה חוב. זה לא פשוט, זה
אם הבהמה שלי הזיקה ואני לא משלם, אז לכאורה אני גונה ממך.
לא
יש
שם חוב, זה גזל?
אז מה זה?
זה לא
חוב שלא שילמתי. אתה באמת חושב שזה רק עניין של פריאת בעל חוב מצווה? לבני זה גם תאמר שזה קשור לפריאת בעל חוב מצווה? לא נראה לי. אם אדם הזיק, יש לו חובת השלומן.
כמו המחלקת בגוי. הם בן הפקת הרבלתו לגזל ממש.
בסדר. אבל זה לא חוב נזק, נזק זה לא חוב, אני לא חושב
שזה
כמו הלוואה. אתה יודע מה, אני אף פעם ראיתי את זה בפנים, את הרבשים על זה, אבל לדידינו, גם אם ציטטתי לא מדויק, אני מבקש סליחה, אני חושב שוודאי המודל הלמדני הוא מודל פשוט, כלומר כשמתערבבים שני דברים צריך להתחיל להחליט סליחה ממי מתחילים. ובהקשר שלנו יש פה בעצם שתי תפיסות עולם סביב פרשנות הגמרא כאן, מה בעצם המשמעות ההיגד שהעולם הזה הוא שמועלים הם נהנים מעולם בלי ברכה. זה בעצם גם שאלה איך להתייחס לעולם. בעצם מה שעולה מדברי המהרש"א הוא שאדם שניגש לעולם צריך לחשוב שהוא לא שלו, צריך לחשוב שהוא אסור. אלא אם כן מה תעשה? תקנה אותו. אלא אם כן אתה תשלם תשלום, עוד לא צריך להסביר מה, איך הברכה משלמת, כן? אני מבין איך 5 שקלים קונים שקית חלב, אבל איך ברכה קונה את העולם? צריך להסביר את זה. ובגדול יש פה התייחסות לעולם שהיא לא שלנו. לעומת זאת, ההסבר של שלמה זלמן בריף וברמב״ם הוא שקודם כל בבסיס התודעה האנושית צריכה להיות שהעולם באמת ניתן לנו. הייתי אומר בלשון שני הפסוקים שהגמרא מביאה, השאלה היא איזה פסוק לאמץ כתשתית של היחס לעולם. האם את הפסוק של השם הארץ ומלואה, זה מה שאימץ המהרש"א. נראה בשבוע הבא גם המהר"ל אימץ את זה. המהר"ל גם הולך כולו עם המהרש"א, הוא חי לפניו, אז יותר נכון להגיד שהמהר"ל כבר לפני המהרש"א התווה את הקו הזה, לעומת הקו הבסיסי שאתה מזמן מייחס לריף ולרמב״ם, הוא שמאמצים את הפסוק הארץ נתן לבני אדם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, נתן לנו אותו. אני יכול להגיד בכל התורות שלמדתי מפי סבא שלי, זה ככה גם הוא היה, כל בראשית א' מה אומר? ואומנו את הארץ וכבשו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. לכן גם בזיקה לפסוקים האלה אגריד עודד ראה בעין יפה כל מחקר מדעי, כל פיתוח של האחיזה של האדם על העולם. הוא סיפר לי שב-69 האמריקאים הנחיתו את החללית הראשונה על הירח, הגיע אליו אחד המשולחים ממאה שערים שבא אליו כל שנה ואמר לו שיש משבר תיאולוגי במאה שערים, כי הם הרגישו שזה מרד במלכות שמיים, כתוב השמיים שמיים להשם. אז הוא אמר לי, אני הרגעתי אותו, הסברתי לו שזה השמיים המטאפיזיים. ובגדול, כל משקרתי של האמונה הבודד, שומע גם ברקע, שהוא גם ראה בעין יפה את מרוץ החלל, כלומר, לא יודע אם הוא ראה בעין יפה את המריבה עם הרוסים, אבל הוא ראה בעין יפה את הכמיהה האנושית להגיע עד קצה הגבול היכולת האנושית וכו'. כלומר, בגדול, זו תפיסת עולם שיש לה גם הרבה נגזרות, אלא מה? וזה גם צריך לראות בפעם הבאה, כי מי שנראה בפעם הבאה שהוא הולך בקו של רש"י, זה הרמב"ן על התורה. צריך לנסות את אותו מתנה אנושית שקיבלת, יש אליך קריאה שאתה חייב לברך. אתה חייב לקשור את מעשיך לקדוש ברוך הוא, אבל אתה קושר משהו שהוא כבר נתן לך, זה כבר שלך. אתה צריך לקשור אותו, וכל עוד שאתה לא קושר אותו, אנחנו אומרים לך, אז אל תתעסק עם העולם שהוא שלך. אז בגדול יש פה ממש מחלוקת רעיונית מאוד מהותית על הזיקה של האדם לעולם, שאני גם חושב שהיא לא נגזרות מעשיות עד כמה על לראות את העולם שלהם. מצד שני, שבני אדם יחשבו שזה רק שלהם ושיעשו בו כל עולה על רוחם, גם לזה יש תוצאות ובעיות, כן? אצל פעם הבאה בלי נדר אנחנו נעסוק ברמב"ן או במהר"ל. המהר"ל נמצא בשני מקומות, אחד זה בגור אריה והשני בנתיבות עולם פרק י"ד, זה הרבה יותר רחב, בסדר? אוקיי, בואו נעבור ל...